כל חי אונליין 93fm.co.il.
ערב טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ערב טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאום מחבק לציבור החרדי אמר הערב בוועידה הכלכלית לעסקים של עיתון המודיע כי הוא מכבד את השילוב של לימוד תורה יחד עם עבודה כשזה בא מתוך הידברות ולא בכפייה.
אז אני מעריך את עולם התורה, אני מבין את הקשר המתמשך, את חוט השני של קיום העם, ובלי הרוח אין עם, זה אני מבין היטב. ולכן אני תמיד אמרתי, עבודה? כן. אבל לא צריך לבוא על חשבון התורה, אפשר גם וגם. לא בכפייה, בהידברות.
בנוגע למשבר הדיור, אמר נתניהו כי הממשלה בראשותו מחויבת לפתור את בעיית הדיור של כלל התושבים, ובתוכם גם של החרדים.
כשאנחנו מוצאים פתרונות לציבור החרדי, אנחנו מוצאים פתרון לציבור הכללי, משום שמחיר הדירות קשור במחיר של כל מחירי הדירות. ולכן אנחנו מחויבים לפתור את בעיות הדיור של כלל עם ישראל, ובתוך זה גם הציבור החרדי.
שר הבריאות יעקב ליצמן הודה לראש הממשלה ואמר כי נתניהו עומד בכל ההסכמים עמם, הוכחת שמילה זו מילה, אמר ליצמן. נתניהו שיבח אפוא את השרים דרעי וליצמן, אותו הגדיר שר בריאות מצוין. שר הפנים אריה דרעי התייחס בוועידה למשבר הדיור במגזר החרדי, וגילה כי הוא מקדם הקמת שתי ערים חדשות למגזר בדרום ובצפון.
שני מקומות גדולים בדרום, כשאני אומר דרום זה לא הדרום הרחוק, הדרום ובצפון. שתי מקומות חדשים שאפשר יהיה שם להקים ריכוז גדול לאוכלוסייה החרדית ולתכנן ולבנות מתחילתו ועד סופו לצורכי הציבור החרדי ולא בדיעבד.
שר האוצר משה כחלון אמר בוועידה כי שילוב המגזר החרדי בשוק העבודה הוא אחד ממנועי הצמיחה החשובים שיש. בנוגע למשבר הדיור אמר השר כחלון כי בשנים הקרובות יהיו אלפי התחלות בנייה חדשות והודה כי ראשי ערים לא מעוניינים בתושבים חרדים. את הקולות מהוועידה הכלכלית לעסקים של עיתון המודיע הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט יחד עם פרקליט המדינה שי ניצן קיימו ערב סבב דיונים, בסיומו החליטו להמשיך בבחינת המידע שהצטבר בפרשת הצוללות. השניים סבורים שבשלב זה המידע המצוי בידיהם אינו בשל להחלטה, שכן אין ראיות לאירוע או לעבירות פליליות. עם זאת, היועץ הנחה את המשרד לבחון לעומק את כל הסדרי ניגודי העניינים לכאורה של נתניהו ועורך הדין שמרון. קצין שריון הודח מתפקידו לאחר שהתברר שנמלט מזירת הפיגוע בגבעת התחמושת בירושלים לפני כחודש. בפיגוע נרצחו לבנה קמחי ולוחם היסם יוסי קירמה, זיכרונם לברכה. מחקירת האירוע מתברר כי הוא נמלט מהזירה למרות שהיה חמוש. בכניסה לאור יהודה נהרג הערב הולך רגל מפגיעת כלי רכב. כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ' מדווח כי כוחות מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בצפון הארץ ובהרים יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות. האובך יימשך עד לשלישי בלילה, אז צפויים נמטרים מקומיים.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי, כל חי. המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון בין 10 ל-11 בלילה כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. אנחנו כאן בתוכנית המסע כמדי שבוע עם החברים היקרים תומר, יגל, סף. כאשר המגמה, כפי שדיברנו, לקחת את הנושא של האמונה, לחזק ולהעלות שאלות כאן בשידור חי למין חוג בית במתכונת מצומצמת, היום הנושא שאנחנו קצת ננסה לעסוק בו, בכל הנושא של המוסר בעקבות הפרשה, אנחנו עסקנו פרשת וירא בכל הנושא של מידת סדום, מה היה בכלל בסדום, אברהם מן הצד האחד מגבה או מנסה לפחות להציל את סדום, מן הצד השני, עד היום אנחנו יודעים שבהלכה מופיע המושג שנקרא קופים על מידת סדום, וכשרוצים לתאר את המעשים החמורים ביותר, את המקום המושחת מבחינה מוסרית, יגדירו אותו כמקום של סדום ועמורה. אבל לפני שאנחנו נתחיל לעסוק בעניינים המהותיים, אנחנו כמובן נודה למפיק התוכנית, אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ, ומנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר, לאתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור ישי פופובסקי. כפי שאמרתי בתחילת הדברים, הנושא שלנו יהיה הנושא של סדום. בפרשה, את הסיפור מכירים. יש לנו את אנשי סדום ועמורה, כאשר אנחנו יודעים שסדום נהפכת בעקבות המעשים החמורים של אנשי סדום. ובהלכה מופיע דבר מעניין, יש מכל הדברים שמופיעים, הנושא נקרא לזה כפייה דתית, הדבר היחיד שמופיע עליו כפייה דתית זו מידת סדום. מה זה אומר קופין על מידת סדום? בן אדם שמתנהג בצורה כזו שהיא לא ראויה, ועוד רגע ננסה להבין את המשמעות מה זה לא ראויה מבחינה מוסרית, מה שאנחנו מצפים, זו מידת סדום. חשבתי אולי אפילו לחבר מעט את הדברים לאקטואליה שאנחנו חווים אותה פה בשבועות האחרונים. מערכת בחירות, אם תשאלו מערכת בחירות, פה אנחנו לא מכירים מערכת בחירות, אבל ברור שאנחנו מדברים כמובן על מערכת הבחירות בארצות הברית, שזה הנושא החם והמרכזי, כי ההשפעה של מערכת הבחירות בארצות הברית היא מאוד משמעותית מבחינתנו, ואם כי לב מלכים ושרים ביד השם, ושברור שלפחות מבחינת איך הדברים נראים, כולנו שמחנו, ישבנו, רוב אנשי ארץ ישראל ישבו וסמכו בבחירתו של נשיא ארצות הברית העולה ובא, שכן הוא בכל מקום מצהיר בעל כל במה אפשרית על תמיכתו החד משמעית ביהודים בארץ ישראל. מה שכן, אני הייתי רוצה לקחת פה איזושהי נקודה, מצע הבחירות שלו, ולשאול מה דעתכם. חלק ממצע הבחירות של דונלד טראמפ היה הנושא של היחס למהגרים. אז הוא אומר, אמריקה צריכה להיות חזקה, לעשות את אמריקה גדולה, שנית, ומה שמקטין את ארצות הברית זה מדיניות ההגירה, כל אחד יכול לבוא ולהיכנס, או לפחות גם אם לא כל אחד, אין איזשהו סינון כמו שלפחות היינו מצפים שיהיה. במידה אחרת, אין הכנסת אורחים יותר לארצות הברית. כמובן, אם יש לך כסף, תבוא להשקיע, זה בסדר. אבל אם אנחנו מדברים על לבוא ולהגיע למשל ממדינה נכשלת כמו מקסיקו, אז לא זו בלבד שיקימו את חומה בין ארצות הברית לבין מקסיקו, למנוע הסתננות, ותבינו, מדובר פה על חומה קצת יותר רצינית ומשמעותית מהחומות במקומות בינינו לבין הפלסטינאים. אנחנו מדברים על כך שהחומה הזו, מי שאמור לשלם אותה, כך יציר דונלד טראמפ, יהיו המקסיקנים. עניים אחרות, אין הכנסת אורחים, אין דריסת רגל לאנשים זרים, בדיוק הכותרת של סדום. אני קודם כל הייתי רוצה לבוא ולשאול, מהבחינת המבט שלנו, וכרגע שלכם, צודק או לא צודק? מה בעצם בעיה בזה? אני הצהרתי את זה עכשיו, נתתי פה הצהרה בומבסטית מידת סדום. מה סדום? האדם צריך להתפרנס, נכנסים אנשים זרים, עזבו את ארצות הברית. מה קורה אצלנו פה, כל מיני מהגרים, יצא לכם להסתובב לאחרונה בדרום תל אביב? זה כבר לא דרום תל אביב, זה מערב סודן. אתה מגיע למקומות, תשמע, לקחו לך את המדינה, גוזלים, לוקחים לנו מקומות הפרנסה, מה נעשה? אז מה אתה רוצה? נפקיר את ביטחון ילדינו, נערוס את הפרנסה שלנו בידיים? איפה באמת אנחנו יכולים לעבור עם איזשהו ציר וננסה להבין בכלל מהם הכלים לשפוט כאלו דברים בין הכנסת אורחים, שזה דבר יפה מאוד ואני בטוח שכולנו מעריכים את הנושא של הכנסת אורחים, אבל תן לי לבחור מי יהיו האורחים שלי. אני לא מוכן להכניס כל אחד אליי הביתה. תשמע, יש איזשהו סלקטור שאמור לעמוד בכניסה. מה? תכניס אורחים, סודנים, תכניס הביתה. לא, תשמע, אלא אם כן, באו לעשות מדרגות, באו לנקות, אבל לא. עכשיו אנחנו מדברים פה על הכנסת אורחים. מה אנחנו מצפים מארצות הברית? במינים אחרות, סדום, כאידיאולוגיה, אולי הם גם צודקים. לפני שנשמע את התגובות שלכם, אני רוצה לצטט קודם כל משנה במסכת אבות. המשנה במסכת אבות אומרת כך. יש ארבע דרגות שונות בהתנהלות של בני האדם. יש אדם שאומר, שלי שלי, שלך שלך. מה שנקרא, מה ששייך לי שייך לי, מה ששייך לך שייך לך. יש בן אדם שבא ואומר, לא, שלי שלך, שלך שלי. זה קצת בן אדם לא נורמלי. אם יש לך כבר משהו, למה לתת לשני, אלא מה כדי לקחת מהשני את שלו? זו מידה נוספת. זה נקרא, זה עם הארץ. יש אדם שהוא צדיק, שלי שלך, שלך שלך. הכל אני נותן לך. ויש אחד כזה שאומר, שלי שלי. ושלך, גם שלי. זה רשע. אני לא רוצה לדבר על המידות הקיצוניות, אני רוצה לדבר על נורמה חברתית, שחזל מגדירים אותה מידה בינונית. זה נקרא שלי שלי, שלך שלך, הגיוני. כל אחד יש לו את שלו. מה פתאום שאני אתן לך את שלי? אני מוכן להשאיל, תבקש יפה. אנחנו גם יכולים לעשות איזה שהם הסכמים. אני נותן לך בכדי שבשלם מסוים אתה תיתן לי. אם זו הנורמה החברתית, אז מה לא בסדר ואיך לבוא ולומר על אותו דבר שהיא מידה נורמלית, מידה בינונית, אנחנו קוראים לזה סדום. מה הבעיה בסדום? סדום ברמת העיקרון צודקים. מחשבה אולי מסוימת, ואני רוצה לתת אותה, ובעקבות זה אני מקווה שנוכל גם להגיע לעסוק בשאלות משמעותיות, איפה הקו עובר. ברמת העיקרון אומר כך, אין בעיה עם זה ששלי שלי ושלך שלך. כך העולם בנוי. אני הייתי מקצין אפילו ואומר, שלי שלך ושלך שלי, שראינו שזה נקרא עם הארץ, היו כאלו שיטות לא בזמן בהיסטוריה. אתם מנסים אולי לדמות את זה למשהו שעבר, ועדיין יש מדינות שעובדות בשיטה הזאת, ששלי שלך ושלך שלי, או במילים אחרות, הכל של כולם, כולם למען קיבוץ. כולם. הקיבוץ, השיטות של הקיבוץ, שמקורם בגישה הקומוניסטית. העיקרון בא מתוך אידיאל טוב. היה אדם שם קרל מרקס, כשאנחנו יודעים שמדברים על מרקסיזם, מדברים בעצם על השיטה הזאת, השיטה הקומוניסטית. השיטה הקומוניסטית באה ואומרת, אם אתה נותן לבן אדם עמדת כוח, כל הכסף אתה מרכז אותו אצל העשירים, והם משעבדים את אלו שאין להם, זו שחיתות. איך פותרים את הבעיה? הכל שייך למדינה. הכל שייך לכולם, פתרנו את הבעיה. זה פותר את הבעיות? למה זה לא פותר את הבעיות?
עוד שחיתות.
עוד שחיתות. עכשיו, למה זה מוביל לשחיתות? אם הדרך היא טובה, אולי אנשים נפלו בדרך, אבל ברמת העיקרון, בוא ננסה ליישם את הרעיון הקיבוצי.
אני עובד קשה ואתה לא עובד קשה.
בדיוק, אני יכול להצליח, ואתה על הגב שלי, כאילו, תחיה.
הייתי אומר שיש פה התעלמות טוטלית ממשהו טבעי אצל האדם, שבפעם הוא תשמע, לא ייתכן שאני אעבוד, ואתה תנצל. אף אחד מאיתנו לא מעוניין להיות, הם קוראים זה פרייר.
זה כאילו שוויון שאין בו שוויון.
זה שוויון לא שווה. כי בשורה התחתונה בסוף אחד יעבוד יותר, אחד יעבוד פחות, אנחנו רק נתחלק בתמלוגים. אז זאת אומרת, אתה בעצם חוסם את הכלכלה. האמת שהתופעות היו מאוד מאוד מעניינות באותן מדינות קומוניסטיות, שדגלו בעיקרון הזה, ההתפתחות הטכנולוגית הייתה מאוד איטית. כי כשמגיע איזשהו ראש טכנולוגי, אנשים נכנסים והופכים להיות מאוד מאוד מה שקוראים היום ראש קטן. אני צריך לעשות משהו כזה, זה אני עושה, לא זז מילימטר מעבר לזה, איזשהו קיבעון. עכשיו הייתי כן רוצה אבל לצטט לכם איזשהו רעיון, כי סך הכל כל הקיבוצים שהוקמו פה בארץ, הייתה אידיאולוגיה אדירה, והיה פה מפלגה, קראו לה פעם מפם, מי שניהל את המפלגה הזאת, מפלגת מפם, כאשר העיקרון זה בעצם המפלגה הקיבוצית, מפלגה הקיבוצית שבאה ודגלה ברעיון הקומוניסטי, והיה אדם, שהוא למעשה היו מספר מנהיגים. אני הייתי רוצה להתייחס למשפט של אחד מהם בשם משה סנה. משה סנה פגש יהודי גדול בשם הרב מיימון, והרב מיימון אומר לו, תשמע, ליבי נחמץ שאני רואה אתכם, הסבים שלכם, הסבתות שלכם היו אנשים ענקיים, צדיקים, ואיך הצאצאים שלהם ככה יידרדרו. אז משה סנה אמר לו ככה בציניות, זו דרכו של עולם, גם הנכדים שלך כבר יהיו קומוניסטים. עזוב, על מה אתה משקיע? שורה תחתונה, אנחנו ננצח. ההיסטוריה הוכיחה, ולא היסטוריה מדי ארוכה, שכל הדברים האלה, הרעיון הקיבוצי, קרס באופן טוטלי. ומאותו סיבה שהזכרתם, יש פה התעלמות מצרכים בסיסיים של בני אדם. ופה אני רוצה להוסיף עוד איזשהו סיפור ככה בנימה אישית, אני מקווה שזה יסגור לנו עוד פרסומות, אחר כך כבר נפתח יותר את הדיון שלנו. היה אדם בשם מאיר יערי, אני גם לא בטוח שאתם מכירים את השם, אבל שמדברים על מקי...
קרוב של יערי?
לא קשור לאהודי יערי מהתקשורת. מאיר יערי למעשה שמדברים על מי שהקים את השומר הצעיר. ערך ימי, והוא למעשה מה שנקרא אחת הדמויות אולי הבולטות ביותר בהיסטוריה של הקמת המדינה. וכשמדברים מבחינה דתית, אז תיקחו הכי קיצוני שאפשר באנטי. בסדר? האנטי דתי זה להקים את הקומוניזם מחדש, הוא הריץ את סטלין, ולמרות שהיו מודעים פה, אתם יודעים שסטלין קיבל C בספר השיאים של גינס. ה-C של סטלין זה הרציחה הכי גדולה, הרוצח הכי גדול בהיסטוריה. יותר מאדולף היטלר. זאת אומרת, הרצח של העם שלו, מה שסטלין עשה ברוסיה, זה, לא היה זה שום תקדים באף מקום אחר. סטלין, שמש העמים, ופה בארץ, המשיכו להריץ אותו. יש לי פה מודע, צילמתי רק בשביל להראות לכם, אי אפשר להראות את זה ברדיו, אבל לכם להראות, פטירתו של סטלין. אתם יכולים לבוא לראות, כן?
הילולה.
שמש העמים הלכה לעולמה. בסדר? זו טרגדיה, שמש העמים הלכה לעולמה. הם מדברים, זאת אומרת, מדובר באנשים שהריצו את האידיאולוגיה של סטלין, את הרעיון הקומוניסטי, ואמרו, אין מה לעשות, יש מחיר שצריך לשלם גם למען המפלגה, וזה רעיון ששלי שלך, שלך שלי, וכולנו יש לנו איזשהו ממון אחד, מה שנכשל כישלון טוטלי. אבל, יש לי איזשהו קרוב משפחה, שבמידה מסוימת אנחנו, הקרוב הזה הוא מכנה משותף בין משפחת יערי למשפחה שלי. הוא נמצא בתווך, מן הצד של אביו, משפחת יערי, מן הצד השני זה המשפחה שלנו. לפני מספר חודשים היה לנו מפגש, ובמפגש הוא אומר לי, תשמע, הוא לא אדם דתי. הוא אומר לי, אני היחיד שנורמלי פה במשפחה. מסתכל עליו, אני אומר לו, למה אתה היחיד שנורמלי? הוא אומר, תראה, שני הצדדים קיצונים. צד אחד קיצוני משפחת יערי, מקי, הקומוניסטים, הזה. צד שני, אתם פנאטים דתיים. אני היחיד שפוי פה בכל המערכת הזאת. אני מקווה ש... אני לא אצטרך לנעול את המדינה ולעבור לארץ אחרת, כי רק שני הצדדים הקיצוניים יריבו ביניהם. סדר, ככה אני שומע את הדברים. זו הייתה תקופה שבימי ראשון, כשלא הייתי כאן ברדיו, הייתי נוסע לקיבוץ גניגר, שזה קיבוץ בצפון הארץ, ונותן שם שיעורים. במהלך השיעור, גניגר זה קיבוץ בעמק ישראל. לא, זה דווקא לא במקומות הרחוקים, יש מקומות יותר מסובכים. זה עמק ישראל, סדרת קיבוצים, אם אנשים רוצים למקם את זה יותר, באזור מגדל העמק. קבל, זה כבר יותר מוכר. כן, עכשיו קבוע בימי ראשון, אני מספר להם ככה, בסוף השיעור אני מתגידו, יש פה אולי מישהו שמכיר משפחת יערי ממרחביה, שזה הקיבוץ שהוא הקים אותו, ואז איזושהי יד ככה מושטת למעלה ואומרת לי, מה זה מכיר? אני יערי ממרחביה. זאת אומרת, יערי, מגיעים כבר לשיעורים של ערכים משיעורי תורה. ביציאה מהשיעור אני מרים טלפון לקרוב משפחה, אני אומר לו, תקשיב, נראה לי שאתה יכול להחזיר את המפתחות, כי גם הם כבר מגיעים לשיעורי תורה. מה שאמר הרב מימון, הסיפור הזה נגמר, הקומוניסטים נכשלו, השלי שלך, שלך שלי, זה אמר את זה הלך. אנחנו רק ננסה לדבר על שלי, שלי, שלך, שלך. מה הבעיה בזה, ואיפה בכלל, אם זו בעיה, אבל את זה בעזרת השם מיד לאחר המקבץ קצר של פרסומת.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס. פורור, חד וחלק.
שר ישראל, שר התורה.
ישיבת חזון עובדיה, מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
לקטנצ'יק יש גזים? בלעדי למטרנה. מטרנה מהדרין ספיישל. תחליף חלב עם הרכב ייחודי קל לעיכול ובחשרות בדץ. עכשיו באריזת 700 גרם. מטרנה, הכי קרוב לאימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
יש לך כרטיס אשראי? יש? יש לך כרטיס לחגיגה הכי גדולה בעיר! 4 ימים של מבצעי ענק בסניפי יש חסד ויש בשכונה. רק למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, 2+1 מתנה על מגוון מוצרים ממותגים מובילים. ויטמינצ'יק, כיתוב, סוד, Head & Shoulders, בית השיטה, יופלי, אחלה, ברקד, דה ועוד. ובנוסף, מחירים חסרי תקדים על מבחר ענק של מוצרים. ימים שני עד חמישי, כף עד כף ג' בחשבן. כרטיס אשראי יש. לשלם פחות. כפוף לתקנון.
עוברים עכשיו לסמארטפון השמור של אדרן, הכולל את כל מה שצריך לצורכי פרנסה, ובחשרות בית דין צדק בני ברק. חייג ותעבור. 0722-555-5588.
אין תחליף לרגע בו ניחוח האפייה מתפשט בבית. לקריאה לבוא לאכול.
יש פיצה!
או לחיוך של ילד כשיש פיצה.
ימי!
ואין תחליף לפיצה מעדנות עם 100% גבינה אמיתית. חדש, פיצה מעדנות בחשרות בדץ ללא תחליפי גבינה. למהדרין יש תנובה.
הדרן, חייג ותעבור. 0722-555-5588. הדרן.
יש לתינוק של החום? רפואה שלמה בכמות קטנה. מגיל לידה ועד גיל 3, טיפ טיפות נובימול. עם יתרון הכמות הקטנה, החום יורד וזה הכל. טיפ טיפות נובימול. רפואה שלמה בכמות קטנה. בהשגחת בדץ העדה החרדית. מכיל פרט עצמול 100 מיליגרם למיליליטר. יש לאיים בעלון הצרכה לפני השימוש.
היכל שלמה הגדול מכולם. נגר ורוח הטוב בעולם. היכל שלמה כל אורח ומלך.
היכל שלמה פתח תקווה, סטנדרט המהדרין עולה מדרגה, חנייה, כשרות, שירות ותאמים שלא הכרתם, וזה ממש כאן לידכם במבצעים לבר מצווה שעולים על כל דמיון. 03-921-4040 03-921-4040.
גם אתם שותים קפה נמסלית, אז גם אתם יכולים ליהנות מטיסה זוגית באל על מתנה. מבצע קפה נמס ממריא אל על. קנו ממגוון מוצרי קפה נמסלית ותוכלו לזכות בטיסה זוגית באל על בכל שעתיים. פרטים בכוכבית 4559. כפוף לתקנון.
מצאתי, להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנוסה ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. בראשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
פנדור.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, ואנחנו קצת ננסה לדבר על ערכי המוסר ומידת סדום. ואולי אני חושב שהשאלה המתבקשת, תראו, גם לפני מתן תורה, ואפילו אחרי מתן תורה בכלל, אם אנחנו ניקח לרגע אחד את התורה ונשים אותה מחוץ לתמונה, ונשאל האם האדם כאישיות יכול להגדיר דברים מה מוסרי ומה לא מוסרי, מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, בואו נניח שלמשל לא הייתה תורה, האם היינו יכולים היום לבוא ולומר, נכון, אני לא שומר מצוות, אבל מה הבעיה להיות אדם מוסרי בלי תורה? הייתי אולי אפילו מחדד את השאלה, ואומר כמה אנשים שהם שומרי מצוות, והם לא בדיוק, נאמר, תלית שכולה תחלת והכתובת ללמוד מהי מערכת המוסר, הם לא הדוגמה שלנו למוסר. שאלה באמת המתבקשת, האם אפשר מוסר בלי תורה, והאם אנחנו רואים אולי שאלות שיוצאות מתוך זה, שלא נראה לנו שהמוסר שכפי שמופיע בתורה, גם תואם את המוסר שלנו. בוא נאמר כך, לא תרצח כולנו מסכימים, נכון? זה, כן. זה לא מוסרי. אבל יש כאלה שאיד, רגע, תלוי את מי. נכון? יש, יש מקרים מסוימים שגם אנחנו יודעים שיש דיני מוות בתורה. זאת אומרת, גם בתורה. אז אולי אנחנו בעצם נבוא ובוא נחבר משהו, ספר חוקים חדש. האם האדם יכול לקבוע את ערכי המוסר? מה דעתכם ככה מלמעלה?
קודם כל, אני חושב שהאדם קבע את ערכי המוסר. לא כתוב לך כל כך בתורה בדיוק את ההלכות למעשה של המוסר. אלא זה נפקמינה של חכמי תורה, שזה האדם אומרת, בעצם.
ניתנו הכללים ולא ניתנו הפרטים
לא, אדם אפילו יצר. לא, כאילו אפילו לא הכללים, זה במאוד בראשי של ראשי של ראשי פרקים.
אוקיי,
כמו נעשה. אלה כמעט כל מצווה בתורה.
בסדר, אבל בלי הכיוון הזה, אתה לא היית מגיע לזה. אתה
לא, לא, לא נכון. כי גם לפני, קין ידע שאסור לרצוח. לפני שקיבלו את התורה, עדיין ידעו שאסור לגנוב, וזה לא מוסרי. וכנ"ל כל עוד הרבה דברים אחרים. יש איזשהו רף של מוסר, של מוסר שהוא עוד לפני שניתנה תורה הוא היה קיים, ולפני שניתנה, לא גם אחרי שניתנה תורה, אבל עדיין גם לגויים יש איזשהם ערכי מוסר, עזוב אם משתמשים או לא, אבל יש ערכי מוסר שהם בינלאומיים.
אבל לא מוסר אוניברסלי.
בדיוק.
אם אנחנו פתחנו בסדום, אני חושב שזו באמת בדיוק יכולה להיות השאלה. הרי סדום היו לפני שניתנה תורה. אז מה רוצים מהם? לא היה להם ערכי מוסר של התורה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, יש איזושהי ציפייה מינימלית מבן אדם, נקרא לזה להיות הגון. שאלה מה זה מגדיר הגון? מה הגון ומה לא הגון?
היגיון.
ההיגיון. אולי ההיגיון שלך זה לא ההיגיון שלי.
כן, אבל הם ידעו שהם עושים משהו אסור. זה לא שהם ידעו.
מאיפה הם יודעים?
לא, יש איזה משהו שהוא בילד אין בבן אדם.
אולי, אני חושב שזה אולי...
כן, קבלו לו לעשות את זה.
אולי זה משהו בנשמה של הבן אדם.
מין, נקרא לזה, הקול הפנימי.
ניצוץ כזה, לא יודע.
תמוע בנו, כאילו, אני רוצה להגיד את זה, תמוע בנו.
זאת אומרת שיש בו איזשהו קול פנימי שבא ואומר...
משהו שאתן כמו...
בשיעורים במקום הזה הניצוץ האלוקי שבאדם, החלק אלוק הממה.
כן, אבל הם החליטו לא לעשות את זה. בגלל זה, אז זאת אומרת שהם ידעו שזה לא בסדר. בגלל שזה גרם להם
להחלטה. זאת אומרת, אז אתה בעצם מסכים עם תומר ברמת העיקרון, שאם הם החליטו לעשות אחרת, שיש איזשהו מינימום, רף מינימלי, שאני דורש בן אדם, תהיה בן אדם. כן, לא סתם יש את הביטוי הזה. תהיה בן אדם, זאת אומרת, יש איזושהי דרישה, קודם כל, להיות בן אדם. תהיה בן אדם ולא מה? ולא חיה, גם לחיות יש כנראה איזשהו רף מינימלי של מוסר, נכון?
אבל גם לחיות כאילו יש את האינסטינקטים שלהם שכאילו הם נולדים איתם.
אני הייתי נותן איזושהי הגדרה שגם מופיעה, גם קאנט נותן אותה, במקור נקרא לזה הגדרתו של הלל הזקן. זה בא הלל ואומר, תשמע, יש מוסר אוניברסלי שבגדול היינו קוראים לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לשני, אל תעשה לחברך. זאת אומרת, אני מצפה מבן אדם, מה שאתה לא רוצה, שלא יעשו לך. בוא נחזור חזרה עכשיו לשלי, שלי, שלך, שלך. שלי, שלי, שלך, שלך. מה לא הגיוני בזה? הגיוני או לא הגיוני?
תלוי, יש לזה כל מיני רבדים.
הרובד הפשוט ביותר. שלי, שלי, שלך, שלך.
אין התקדמות פשוט.
למה? יש התקדמות. אני רוצה לפתח את שלי. אני היום אין לי מצב כלכלי טוב. אני אעבוד קשה. לי יותר טוב. אתה, איך אני אעבוד? אנחנו ניצור חברה תומכת. אתה תשמור את הכסף שלך אצלך. כל אחד ינסה למקסם רווחים. והיום אגב השיטות רוב העולם הדמוקרטי עובד,
אבל יש לזה,
אבל שיתוף פעולה אינטרסנטי.
הרב, יש לזה כן רבדים.
אינטרס זה לא רע.
כי ברגע שאין לי כסף, אז בסדר, אז מה שלי שלי, מה שלך שלך, אני צריך את הכסף הזה. ברגע שיש לי כסף שאני יכול לעזור לשני, אז מה ששלי שלי, ומה שכאילו, ואני יכול לתת גם משלי לאחרים. ברגע שיש לי את היכולת. אז זה, כל תלוי, זה אינדיבידואלי לבן אדם.
זאת אומרת, העיקרון הוא לא בעייתי. בואו נסכים שהעיקרון הוא בסדר. סך הכל, כל אחד צריך לדאוג לעצמו.
יש גבול גם לדאגה לעצמך.
למה גבול? תראה לי, מה? נשיא ארצות הברית בא ואמר, לא רק שאני דואג לעצמי, הוא עכשיו בא בנשיאות החדשה שלו.
זה אומר שזה נכון. זה שהוא נשיא ארצות הברית, הוא אומר, זה לא אומר שזה נכון.
אבל תראה, קודם כל הוא הצליח, אבל חוץ ממה שהוא הצליח, יש באיזשהו עיקרון, הוא בא ואומר, אתה יודע, אפילו כדי להיבחר, לא ייקח תרומות מאף אחד. הכל אני שם כסף שלי, משקיע בקמפיין, עושה את הכל.
כי יש לו את האפשרות.
הזעתי על זה.
כי יש לו את האפשרות נכון? לעשות את זה.
אז בסדר שיש לבן אדם את האפשרות
לא
לעשות
את זה? אם לא היה לו את האפשרות לעשות את זה,
אז אולי
לא
היה
לא
מגיע. ככה. אז אולי אולי היה מגיע
אז
לשם.
זה כבר לא שלי, שלי ושלך שלך.
אני חושב ששלי שלי ושלך שלך במבט הזה, זה לא שלך שלך. זה שלך שלך בינתיים עד שאני אוכל לקחת אותו. זאת אומרת, זה לא שלך שלך כי אני מאמין שהוא צריך להיות שלך. אלא אין ברירה, שלי יש שלי, שלך יש שלך, כי אחרת אני מפחד שכשאתה תהיה חזק, אז אתה תנסה לקחת את שלי. זאת אומרת, אז יוצא פה שככה. יש לנו שני מבטים שונים על אותו משפט. יכול להיות מבט שלי שלי שלך שלך, בוא כל אחד בנסה, באמת ינסה למקסם את הרווחים של עצמו. יש מבט שאומר לו, הלוואי והייתי יכול לקחת את שלך, רק מכיוון שאני לא יכול, וגם אני מפחד שאם אני אקח את שלך, מחר אתה תהיה חזק, תיקח את שלי, אז בוא נקבע כלל, שלי, שלי, שלך, שלך.
אז פה נכנס המוסריות.
זאת אומרת, המוסר נכנס לנו בדיוק בנקודה הזאת, ודוגמה יכולה להיות לבוא לידי ביטוי באמת בתמיכה בזולת, במכירים שאין לו. סדום לא הייתה לבעיה להכניס עשירים. אחרת איך לא תגיע לשם? אם יש להם בעיה להכניס זרים למדינה שלהם, למקום שלהם, אז איך לא תתחסן שם? לא, זה בסדר גמור, איש עסקים מוזמן לבוא. אבל אנחנו לא לוקחים אנשים נכשלים, כשיגיע איזשהו אורח שאין לו, מישהו שאין לו מבחינה כלכלית, צדקה, לתמוך, זה חבל. אם המדינה מפיקה רווחים, נמקסם את זה עבור האזרחים, לא ניתן לאנשים זרים. זאת אומרת, העיקרון בא ואומר שלי, שלי ושלך, שלך, זה הכל תלוי בנקודת
שלי, שלך, שלך, עד שאני אצטרך אותך.
בדיוק. נוכל לעשות את זה עד אז. עכשיו, אני אומר, יש פה איזושהי השפעה, חזל שרוצים להגדיר את עם ישראל, אז אומרים חזל שעם ישראל יש להם מידות. גומלי חסדים, ביישנים ורחמנים. זאת אומרת, אתה רואה שלמעשה את כל התכונות הללו, כדי לחשב זרע אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו יש לנו מבחן, מבחן ה-DNA. גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים.
גבר.
גבר, השם תיבות גבר. רק מי שגבר מתקבל לקבוצה. עכשיו, זה מעניין. לבוא ולראות, אין הרבה עמים שנאמר עליהם שאנחנו מוצאים אותם מחוץ למחנה. יש שני עמים שכן. קוראים להם עמון ומואב. עמון ומואב לא יבואו בקהל השם. כל מי שמכיר את ההיסטוריה, את הסיפור של דוד המלך, הררות שהייתה אם המלוכה, היא הייתה מואביה. חזל אמרו מואבי ולא מואביה, עמוני ולא עמונית. זאת אומרת, האיסור לא יבוא מואבי בקהל השם, נאמר לזכרים, לא נאמר לנקבות, ולכן, אז דוד המלך כמובן הגיע למקום כשר, אבל זה היה נידון בבית המדרש. מה יש לנו נגד העמונים ונגד המואבים? מה הם לא בסדר? זוכרים קצת את ההיסטוריה?
כן, הבנים של...
מי הם?
הם גם הנכדים וגם הבנים שלו. הם גם הנכדים שלו וגם הבנים שלו.
אז אנחנו היום לא כל כך אולי ככה לא מכירים עמים ואיך השתלשלו, בואו ננסה לראות את הסיפור.
זה היה מזמן.
עברו כמה שנים מאז.
אני לא זוכר. לא זוכר.
אז ככה, קודם כל עמון ומואב הם למעשה הצאצאים של לוט. לוט היה בן אחי אברהם, אותו במשך שנים הבן אדם דבוק באברהם. הבן אדם משום מה מגיע לסדום, קובע את משכנו שמה, והוא הופך להיות גם השופט שלהם. זאת אומרת, כנראה שהוא מומחה בשיטות שפיטה. מה הדגש שהוא שופט? זה שנבין דבר אחד. בסדום הם לא היו מושחתים באופן לא חוקי. זה לא שהשחיתות שלהם היא נגד החוק. החוק היה מושחת. זאת אומרת, יש מציאות שאתה יכול לקבוע חוקים שהם חוקים דרקוניים, חוקים מושחתיים, ובסדום יש חוק מושחת. מה החוק המושחת למשל קובע? מגיע אורח לעיר, אז צריך לשים אותו על מיטת סדום. אתה רוצה לארח, תארח. במיטת סדום. מה זה מיטת סדום? אם הוא גבוה, תן לו מיטה קצרה שהראש שלו ייפול. אם הוא קצר, אם הוא נמוך, שים אותו באיזה... בקיצור, כל אחד תעוות לו שהוא לא יוכל להירדם בלילה, שיצא אווירה של סדום לא כדאי להגיע בתור אורחים, פה אין הכנסת אורחים, אין בתי מלון, אין שום דבר, רק לאנשי עסקים. לוט מגיע למקום הזה, למרות שהוא גדל בביתו של אברהם, אבינו שכל מהותו חסד, הבן אדם מגיע לסדום. כשמגיעים המלאכים כאורחים, הוא מכניס אורחים. זאת אומרת, אתה רואה פעולה שבן אדם, עדיין האידיאולוגיה שלמד בבית, נשארת אצלו. כשהוא נאלץ לברוח מסדום, הוא סך הכל כואב לו הלב על כל מה שיש. כולנו מכירים את הסיפור עם אשתו של לוט, מכירים מה היה עם אשתו של לוט?
כן, היא הייתה מלחייה.
כן, אשתו של לוט, הרי הם ברחו, ואשתו של לוט קיבלו הוראה לא להסתובב אחורה.
נכון.
אז היא הסתובבה אחורה, והפכה להיות נציב מלח. כן, מישהו אמר לי ככה עכשיו בדיוק השבוע בהומור, שהיה אחד שנגש אשתו ואמר לה, את מוכנה בבקשה להסתובב? היא הסתובב, אמר לו, למה רצית? הוא אמר לו, אתה אצל לוט זה עבד, חשבתי אולי גם פה זה ילך. השיטה תעבוד גם פה.
היא הפכה לפלפל.
לא נשאר כלום. אגב, זה שסדום הפכו למלח, זה גם כן יש פה איזשהו מסר, כי עד היום שאנחנו מסתכלים על סדום, על המקום הזה של ים המלח, הוא נקרא ים המוות. זה עוד כינוי שהמקום הזה קיבל. מה פתאום ים המוות? לא צומח שם כלום, אין אפילו דגים. המקום הזה שומם לחלוטין, זה מקום שאין לו למעשה שום תפוקה.
אין בו חיים.
למרות שאולי מפעלי ים המלח יגידו לכם תשובות אחרות, אבל ברמת העיקרון, מבחינת חיים, אין שם חיים. המקום לא מפיק שום חיים. המקום הזה הוא שומם לחלוטין, וזה המסר, כשהולכים בשיטת סדום, התוצאה היא שיש שיממון מוחלט לנצח נצחים, מקום, אין לו אפילו תקומה.
תשמע, גם המלח מביא מוות, זה לא קטן. דבר מאוד לא בריא.
טוב, הכל זה עניין של מידות ומינון.
סף אוהב מלח.
אחרי אני אומר, הכל עניין של מידות ומינון. גם מי שאוהב מלח, אף אחד לא לוקח כפית של מלח ואוכל, זה לא סחוג.
אוקיי.
יש כאלה שאוכלים כפית של... טוב, אבל אנחנו עכשיו לא בתוכנית בישול, אנחנו בתוכנית שאמורה לעסוק בעניינים הללו, ואני רוצה לדבר על עמון ומואב. עמון ומואב, הם למעשה היו הבנים של לוט, אותו לוט. שנים חלפו, עם ישראל ירד למצרים, יצא ממצרים, בדרך לארץ ישראל אנחנו עוברים בגבול של עמון ומואב להיכנס לארץ ישראל. הציפייה, מה שהיה מקובל אז וגם היום יש לנו כזאת ציפייה, מינימום, מגיע עם שלם, אנשים רעבים, קדמו אותם בלחם ובמים, תנו להם לאכול משהו, תנו להם לשתות, אבל תלוי מה הרקע שלך. אם אתה יש לך רקע יהודי, אני עד היום לא אשכח, אנחנו בתור ילדים, באותה תקופה מנקי הרחובות לא היו אריתראים, היו ערבים. זה היה מנקי הרחובות, היה מגיעים כל מיני, זה קבוע. אבא שלי כל בוקר, לפני שעוד היינו הולכים לבית הספר, קנקן של מים, כוסות, תנו להם לשתות בחוץ. יש משהו מינימלי, אנושי, שכמו שאמרנו, המוסר, מתאים לכל האנושות, תן לבן אדם כוס מים. בסדר? ופה יש דרישה על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. את המינימום של האנושיות לא היה להם. הם לא רצחו, הם לא גנבו, אבל הם היו מושחתים. מי שמושחת, יש לנו עיקרון. לעם היהודי הוא לא נכנס. אנחנו נגד הכנסה של מידות מושחתות, ולכן עמוני ומואבי לא אהבו בקהל השם. רק מכיוון שמי שכן אמור לבצע את זה, זה הזכרים ולא הנקבות, לכן זה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה, האיסור נאמר רק על בני עמון ומואב. המסר המרכזי, רוצחים יכולים לחזור בתשובה. מי שהמידות שלו מעוותות, מי שהתכונות שלו הוא רכש, במשך השנים צבר מידות פשוט של השחתה במידות, אנשים כאלה פשוט לא מעוניינים להכניס אלינו לקבוצה הסגורה של הגברים, כמו שאמרת, גומלי חסדים, בישנים ורחמנים, לשם לא נכנסים אנשים כאלה. מצד שני, כשאתה שומע כזה דבר, זה נותן איזושהי הרגשה קצת של גזענות, לא? אנחנו עם היהודי, אנחנו נבחר, מי יכול להתגייר. תבינו, אני מדבר על אנשים שמתגיירים, לא שהם לא מתגיירים, הם מתגיירים, אנחנו לא מקבלים אותם. נכון? יש לנו קצת גזענות.
גם לא דור עשירי, כן.
גזענות, יש לנו לימיט.
יש לנו גבול, עד כמה אנחנו מוכנים.
כמה יכול להיות טובים.
למה? אבל המלאק בשלוש דורות יכול.
המלאק יכול להיכנס.
המלאק ושעשה לנו תחיר בצרות.
נכון, נכון.
אז איך זה יכול להיות?
כי זה מראה לך שהמלאק הוא לא מושחת במידות כמו סדום. המלאק, פגשנו אותו בכל מיני צמתים, הוא רוצה להרוג את היהודים. אבל מבחינת השחתת המידות, בן אדם שהוא מושחת, ההשחתה זה הדבר הגרוע.
כי יש בזה גם משהו, שכמובן שזה הכל בסופו של דבר מתנקז למידות. אבל עמון ומואב, הרי מאיפה הם יצאו? מלוט. לוט חייב את החיים שלו, למי? לאברהם אבינו. אז זאת אומרת שיש פה איזושהי כפיות טובה. אין הכרת הטוב לעם ישראל, לא קידמו אותם בלחם ובמים. והכרת הטוב זה הבסיס לעבודת השם. אז ברגע שאין הכרת הטוב, אין בסיס לעבודת השם, אז גם, גם בדור עשירי לא יבוא בקהל השם.
עכשיו, רעיון נפלא. Okay. אני הייתי רוצה לקחת...
דבר הבא, אני פותח חצר, מי שרוצה, מספר הטלפון הוא סתם.
יפה מאוד, יפה.
אבל עכשיו,
ריגשת אותי קצת.
בתור הכרת הטוב, אנחנו צריכים לקבל פה את האחוזים.
אני רוצה לעשות לך את הפרצוף.
יש כל מיני דיונים בהלכה לגבי המושג שנקרא כופים על מידת סדום, וזה כמו שאמרתי, בזה פתחנו, יש עניין של הכפייה. זאת אומרת, לקפות פה, זה דבר שאנחנו מכריחים בן אדם, אם משהו לא בסדר, אתה פשוט מביא אותו למצב של להכריח אותו לעשות. והדוגמה יכולה להיות בכל מיני סיטואציות. אתן לכם דוגמה. מה עם מידת סדום? אמרנו שלי, שלי, שלך, שלך. אז אם יש לי את הרכב שלי, ואני בדיוק נוסע לעבודה, ויש מישהו בטרמפיאדה, יום חם, יום קר, או אפילו סתם יום, מה אני אגיד? שלי, שלי, שלך, שלך, אתה תיסע באוטובוס, אני אסע ברכב שלי, או שתלך ברגל. זה דבר, אנחנו יכולים לפגוש המון אנשים עומדים בטרמפיאדה. ברמת העיקרון, זה משהו שאמורים להכריח עליו. כי אם אתה ממילא נוסע לאותו מקום, אני אומר לך, תעשה סיבוב במיוחד. כן? אני אומר לך, כל מה שלא כרוך בהוצאה נוספת, סך הכל לבוא ולחלוק את מה שיש לך, זה, אם אתה לא עושה את זה, זה נקרא מידת סדום.
זה נהנה וזה לא מפסיד.
ההגדרה תהיה, זה נהנה וזה לא חסר. אם אתה יכול להנות את השני, השני נהנה מזה, ואתה לא מפסיד מזה שום דבר, אני יכול לכפות עליך לעשות את זה. עכשיו, לא בכל מקום זה, אבל נניח שיש לך איזושהי חנות ויש שם מזגן ובן אדם נתקע בפנים. אם זה לא מפריע לך, או בן אדם עכשיו יורד גשם ורוצה לתפוס מחסה, אם זה לא מפריע לתפעול של המקום, אתה חייב לתת לו להיות שם. וזה חלק ממערכת המוסר שלנו. זאת אומרת, יש פה איזשהו הכרח מוסרי להיות מעבר. מה שכן מעניין, השאלה אם כל הדין של קופין על מידת סדום, הוא רק כלפי יהודים בינם לבין עצמם, או שהוא גם בין ישראל לבין אומות העולם. מה דעתכם?
אני חושב בין ישראל לאומות העולם גם.
אני חושב שאם זה בא או זה או זה, אז ודאי שאני אהיה עירך קודמים. אם זה לא, זאת אומרת שאם זה לא במקום יהודי, אז יכול לעשות קידוש השם ואור לגויים.
אז אנחנו מצאנו בזה האמת, קודם כל עיקרון אחד, כל מה שקשור אמרנו להשחטת המידות, לדברים ש... אם זה השחטת המידות, זה לא משנה מי זה הבן אדם, זה משנה מי אתה. אתה אל תשחית אצלך את המידות, מה זה משנה? מבחינתי זה, זה יכול להיות גם חתול.
גם באיזשהו מקום מרגיש יותר טוב עם עצמך שאתה עושה דברים כאלה, נכון?
מה, אתה עושה לגוי?
לא. שאתה עושה משהו טוב, יש לך מין הרגשה כזאת פנימית, לא מוסברת כזאת, נכון? או שאני טועה?
לא, אתה לא טועה.
לא, אתה טועה, אתה טועה.
טועה? לא, לא. בידם שעשה מעשה טוב.
איך הורדת אותי?
ממלא אותו תחושה פנימית טוב. אגב, מה קורה שבן אדם עושה מעשה לא טוב?
זה משהו לא מוסבר כזה, כאילו, לא יכול לתת את הרגשה הזאת.
מה זה, עוד פעם?
כשאתה אומר שאתה עוזר לזולת, אתה מרגיש טוב עם עצמך. העברת ילד את הכביש, אתה מרגיש טוב עם עצמך. הזכרנו גם כן, כן? העברת זקנה את הכביש, אתה מרגיש טוב, אבל
שהיא רוצה לעבור.
היא רוצה לעבור. יגיל אומר גם היא לא רוצה לעבור, אני מעביר אותה גם.
אבל אם עכשיו אתה... סתם שלא מצווה.
מה את לוקחת לי מצוות?
אם אנחנו מתעלמים, איך ההרגשה ראית ילד מחכה שיעביר אותו את הכביש, ואמרת אני קצת ממהר מתעלם. איך אחר כך ההרגשה?
מציק לך.
זה מראה באמת שיש משהו נקודה פנימית של
הניצוץ.
אז יש הסבר.
רגע.
אני עכשיו, זה הזמן, הוא צודק, לא, הוא צודק.
לי זה לא מוסבר.
אנחנו עכשיו, שזה אנחנו כאן אמורים להסביר אותה, אבל אני רואה שמסמנים לנו קודם כל שאנחנו צריכים להסביר פה למפרסם, את דבר המפרסם, אז אחרי הפרסומות אנחנו נסביר באמת מאיפה נובעת ההרגשה הטובה, או להפך ההרגשה הפחות טובה.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס. נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. יום שני, 12 בלילה, כאן, בקול חי. ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג במלון כינר. פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. שבת פרשת תולדות, 2 בדצמבר, והכל ב-650 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
היום לא פשוט להיות אבא לילדים מתבגרים. בדברים מסוימים הם כבר באמת עוקפים אותנו. אבל כשמדובר בבטיחות בדרכים, אני אומר, היי, עצור כאן. אתה לא תרכב על אופניים חשמליים לפני גיל 16. זה החוק. ובינינו, זו עוד דרך להראות לו שאני דואג לו ואוהב אותו. הוא יבין כשיגדל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה מציינים השנה את שבוע הבטיחות בדרכים בסימן משפחה בטוחה בדרך. כי שמירה על כללי הבטיחות בדרכים היא שמירה על המשפחה שלנו.
הידעתם? אפשר להגיש לביטוח הלאומי בקשה מכל מקום ובכל שעה. למענכם, הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באתר, ואתם יכולים להגיש מגוון תביעות בלחיצת כפתור. תביעות לקצבות נחות, תאונות עבודה, דמי אבטלה, מי לידה, תגמולי מילואים ועוד. פשוט תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי ו... תקתקו את זה. הביטוח הלאומי מקוון אונליין. מתקתקים את זה.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו, כוכבית 3414.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029. כוכבית 3029.
חלית? נפגעת? עצור. רק עורך דין יכול לייצג אותך בוועדה הרפואית ובעירורים, הרגע הקריטי ביותר בתביעה נגד הביטוח הלאומי. אל תתפתה לפנות לחברות המציעות ייעוץ שאינו משפטי, אבל לא מספרות לך שעל פי חוק ברגע האמת הן לא יוכלו לייצג אותך ואתה תישאר לבד. חבל שתבזבז כסף וזמן על חברה שלא תוכל לייצג אותך בוועדה.
יוקנה רק לאורך דין. מוגש מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
לבוגרי ישיבות קטנות, רוצים להמשיך ללמוד תורה ולשלב לימודים אקדמיים? בואו למכינה האקדמית שבישיבת שערי רחמים בירושלים, המציעה לכם מסלול לבגרות מלאה בתוך שנה. הישיבה מיועדת לתלמידים רציניים בלבד. התקשרו ל-1-800-222-170.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
כל הנערים, תחרות ילדי הפלא של כל חי מחפשת את הקולות של העתיד. להשתתפות חייגו 1-952-92-93, שלוחה 5. הקליטו קטע שירה ופרטים מלאים ותזכו בהזדמנות של פעם בחיים. כל הנערים במוצש חי עם מנחם דוקר. כל מוצש ב-10, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם, תוכנית המסע, ואנחנו ככה מסביב לכל הנושא הזה קצת איך להתמודד או איך להסתכל על הרעיון שנקרא מידת סדום. יגיל, שאלת שאלה מצוינת, תרשה לי לחזור על השאלה. אתה מרשה, נכון?
הכל.
שלא יהיה מידת סדום, שאתה לא מרשה, כי השאלה כבר נשאלה. למעשה, יגיל, ליתר דיוק הייתי אומר, ציין עובדה. כשאנחנו עושים מעשה טוב, יש לנו מין תחושה של סיפוק פנימי, הרגשה נהדרת.
לא מוסברת.
לא מוסברת, כרגע היא עדיין לא מוסברת. לעומת זאת, אם ניקח את הצד השני, בן אדם נניח עושה מעשה לא כל כך טוב, אז הוא מרגיש קצת ככה מורקה.
או שנמנע ממנו לעשות מעשה טוב גם.
או שהוא מנע מעצמו, או שהוא
פספס. כן, לאו דווקא מעשה רע או משהו, הוא לא עשה.
לא עשה, בקיצור הבאנו את הדוגמה, להעביר ילד קטן את הכביש, הילד מצפה שיעביר אותו, לקחת.
סקנה.
סקנה במקרה של הדוגמה.
יש לי אנדוגדה.
עכשיו אני הייתי רוצה באמת להתייחס מאיפה זה מגיע. אנחנו מדברים על, כשמדברים על כוחות בבריאה, יש למעשה שני כוחות מרכזיים. כוח אחד נקרא כוח הנתינה, כוח השני נקרא כוח הנטילה. מה זה כוח הנתינה? כשאלוקים ברא את העולם, אלוקים הוא רק נותן. אלוקים למעשה מבחינתנו, לא מבחינתנו, מבחינת המציאות הוא הכל שלו. אין לנו גם מה להשיב לו, מה השיב לך והכל שלך. הכל של הקדוש ברוך הוא. אז הוא רק נותן. הבריאה הלאומה הזאת, האדם, מעצם מהותו, הוא מקבל. נוטל, הוא מקבל, אבל לא הייתי קורא לזה מקבל, הייתי קורא לזה נוטל, לוקח. כי לקבל לפעמים זה גם לתת. לפעמים הקבלה זה לתת את האפשרות לתת לשני לתת. אבל הנטילה זה לקחת. אני לוקח, 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 וגם אם אני נותן, רק כדי שאחר כך אני אוכל לקחת, דהיינו, כמו שאמרנו, שלי, שלי, שלך, שלך, אבל שלך, שלך, רק כדי שבסוף נוכל להפוך אותו לשלי, זו נטילה טוטלית. האדם, יש בו ניצוץ אלוקי. זה מה שנהיה בבריאה. האדם נברא, הוא נקרא חלק אלוקה ממעל. ואותו חלק שאנחנו מגדירים את זה, חלק אלוקה ממעל, אותו ניצוץ שיש למעשה בנפש האדם, כשאנחנו מבצעים את אותו עיקרון של האלוקים, נתינה, אנחנו למעשה מתקרבים לאלוקים. כי כשאתה מגביר אצלך את מידת הנתינה, הרי שהתקרבת לאלוקים. התקרבת לאלוקים, זה נקרא קרבת אלוקים לי טוב. הרי שהנשמה מתעלה, אז אתה מרגיש בפנים סיפוק אדיר. כל הסיפוק הזה, זה המקור שלו. לעומת זאת, בן אדם שעשה מעשה שהוא לא טוב, או שפספס את המעשה הטוב שהזדמן לפניו, התוצאה היא שהוא יתרחק מאותו כוח של נתינה. במקרה הזה, אז אנחנו לא אומרים קרבת אלוקים לי טוב, אלא כל ריחוק יוצר באמת את ההרגשה הלא טובה. אני רוצה לספר לכם סיפור. כבר במספר פעמים סיפרתי לכם שאני לוקח פה בבני ברק סיורים, ובעזרת השם בחנוכה הקרוב, גם כן יש לנו איזשהו סיור מעניין, סיור חנוכיות, אבל לסיור הקרוב אני גם מזמין אתכם להצטרף בתור קהל שבוי.
בעזרת השם,
לי. תבואו בתור, תעזרו לי מאחורי הקלעים.
זה שתולים, שתולים. כן. מרגלים קטנים.
עכשיו, בין היתר אנחנו מגיעים לישיבת פונוביץ', שהיא למעשה ספינת הדגל של היכלי הישיבות הליטאיות. יצא לי לא פעם לפגוש אנשים שלא נראים לך בכלל קשורים לסיפור, ואומר לך, תשמע, מה, אנחנו למדנו בפונוביץ'. עכשיו, יצא לי פעם שאני תגיד לי, איך הגעת לישיבת פונוביץ'? אז הוא אומר, תשמע, הגענו פה לארץ, בלי אבא, בלי אמא, לקחו אותנו למקום שקראו לזה בתי אבות פונוביץ'. מה זה בתי אבות פונוביץ'? ראש הישיבה, מי שהקים את הישיבה הזו, למעשה מיד לאחר שואת יהדות אירופה, קראו לו הרב כהנמן. והרב כהנמן שהגיע לפה לארץ ראה את החורבן, את השממה של כל הישיבות שהיו באירופה. תחשבו, כל הישיבות בליטה, בפולין, הכל נחרב, לא נשאר כלום. לקח לעצמו משימה לבנות הישיבות מחדש, לנסות להקים, פשוט בעשר אצבעות לבנות את הסיפור הזה. הלך ובנה את הישיבה בגבעה בבני ברק שנקראת ישיבת פונוביץ' על שם העיירה שבה הוא היה רב של העיר. במקביל לישיבה הוא בנה עוד בית יתומים, אבל הוא לא קרא לזה בית יתומים, הוא קרא לזה בתי אבות. מה פתאום בתי אבות? לילדים האלה אין אבא, אין אמא, צריכים לעשות להם בית אבות, שיהיה להם מקום במקום אבא ואמא. הרבה אנשים שהגיעו לכאן לארץ, באמת, מיד לאיפה, היו כאלה שלקחו אותם לקיבוצים. הוא עמד על הקווים ולקח את הילדים הללו למסגרות שלו, פשוט שיהיה להם במקום בית, שיהיה להם איזושהי מסגרת פנימייתית שתוכל לטפל בהם. והסיפור מספר כך, באחד הימים רצה הרב כהנמן, לא היו לו סמיכות וקריות בישיבה. אין סמיכות וקריות לתת לילדים, לאותם ילדים יתומים. אז הוא עשה כנס גדול. הוא היה ידוע בתור מטרים צדקה, באמת משהו מומחה, המומחיות שלו בפסיכולוגיה, להיכנס לנפש האדם ולדעת להוציא ממנו את הכסף. הבדיחה מספרת שפעם באה איזושהי אימא לפני החזון איש, שהבן שלה בלה מטבע של גרוש. והיא לא יודעת מה לעשות, כי בבטן... אז הוא אמר לה, אל תבואי אליי. לכי לרב כהנמן. אמר, מה פתאום לרב כהנמן? הוא אומר, לא יודע, זה יודע להוציא גרוש מכל אחד. זה אין אצלו, הוא כבר יוציא את הגרוש, הוא ידע באיפה להוציא את הכסף. הרב כהנמן עשה כנס גדול בבית הכנסת, ובכנס הזה, הוא אמר לאנשים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם יודעים, יש הלכה שקובעת, שאם יש לך עבד, וקנית עבד עברי, ומתברר לך בלילה, לפני שהולכים לישון, אחרי הקנייה המוצלחת של עבד, שלא הצטיידת במספיק קריות, ואין לך קרית לתת לו. ועכשיו השאלה, אם אתה תישן על קרית, או שהוא יישן על קרית?
הוא יישן
על קרית. זה שאנחנו מדברים על המוסר היהודי, מדברים, הוא יישן על הקרית. וחזל אומרים, איפה אני יודע את זה? כתוב בתורה, וטוב לא אימך. צריך שיהיה לו טוב איתך. אם לא יהיה לו קרית, לא יהיה לו טוב איתך. זאת אומרת, זה מראה לנו איזושהי מחויבות. אתה קונה עבד, העבד הזה אמור להיות משמש אותך. קנה עבד, קנה אדון לעצמו. אנחנו לא נגד עבדות, אבל המגבלות שיש ליהודי שקונה עבד, בסופו של דבר לא בטוח שכבר היה שווה לקנות את העבד. מן הצד השני, שימו לב להלכה המעניינת. שניים הולכים במדבר, יש רק כוס מים אחד, בקבוק מים מינרלים אחד קטן, שניהם לא יספיק להם. אם אחד ישתה, אז השני ימות, ואי אפשר גם לחלק את זה בין שניהם. ההלכה קובעת, וחי אחיך אימך, חייך קודמים. אתה לומד שבן אדם קודם כל תדאג לעצמך, במקום שאין ברירה ורק אחד ישרוד, חי אחי חיים אך. אמר לרב כהנמן, אני לא מבין, למה פה צריך לדאוג לעבד, ופה אתה צריך לדאוג לעצמך? אמר הרב, אני אסביר לכם. כשיש לך קרית אחת, ואתה תיקח אותה לעצמך, והעבד לא יהיה לו קרית, המצפון שלך כל כך יציק לך, שכל הלילה גם אתה לא תירדם. אז אומרים לך, תן לו את הקרית, לא כדי שהוא ירדם, תן לו את הקרית כדי שאתה תירדם, כי יהודי לא נרדם שלשני אין קרית. ואז הוא אמר להם, מה אתם חושבים? יש פה עשרות ילדים שאין להם קרית ושמיכה הלילה, אני לא פונה אליכם שתתנו צדקה, אני רק מפחד שלא תירדמו בלילה, אז אני אומר, תנו להם את הקריות שלכם כדי שאתם תוכלו להירדם. זה הסוד הגדול שאנחנו מדברים על הגמילות חסדים של העם היהודי, זה באמת תמיד לבוא ולחשוב, זה הסימני ישראל, גומלי חסדים, רחמנים וביישנים. אברהם אבינו את מי הבנו, זה נקרא מעשה אבות סימן לבנים, הוא יודע לדון כל אדם לכף זכות, הוא מכניס אורחים, מכניס לנו עד עצם היום הזה את הרצון הזה באמת של אהבת ישראל, של החיבור בין אחד לשני, אבל חלילה וחס שלא נדבק לצד השני שנקרא מידת סדום. דיברנו מקודם שהשעה הכי קצרה זה בין יום ראשון לבין 10-11, והשעה יום, שלנו הגיעה לסיומה. אז אני רוצה רק להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, עוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ, למנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר, לאתר רדיו כל חי, לטכנאי השידור ישי פופובסקי, ותודה לכם החברים היקרים, תומר, יגל, אסף, ורק לעדכן, דבר אחד מאוד מאוד חשוב, קודם כל, מי שיש לו שאלות מוזמן להיכנס לאתר הערכים או לפייסבוק, ולהוריד את האפליקציה של www.ערכים.org. כמו כן, יש לנו סמינר, סוף שבוע הקרוב, סמינר רווקים, בבית הערכה בית קיי, ביחד עם מרצה ערכים, הרב זמיר כהן, הרב אהרון לוי והרב לסרי. אם יש לכם ידידים, מכרים, שאתם חושבים שיתאימו לנו לסמינר הזה, מוזמנים לרשום אותם. ליל מנוחה לכל המאזינים.
אני של חורף, נפשי על סף שיטפון של אכזבות.
המוזיקה הכי טובה, 24 שעות, כל חי מיוזיק, באתר ובאפליקציה.
אני של חורף, צורותיי התחלפו כמו ענן בשמיים.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029. פורור, חד וחלק.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
מהפכה!
מהפכת מחירי המשקפיים בישראל נמשכת. כל המסגרות בחנות מ-50 ועד 100 שקלים בלבד. עדשות דקות 1-5-6 פלוס סיפויים, זוג ב-35 שקלים בלבד. אהרונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק.
משקפיקס.
עדשות 4 צילינדר 2.
משקפיקס.
מצאתי. להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. בראשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com, zuzami.com.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
לפתע צעק גבי כשהחליק והתגלגל בגרם המדרגות אל תוך החושך.
אוי, השם, תוציא אותנו מפה כבר.
אני לא יכול לקור.
אוי ואבוי, מה נעשה עם גבי עכשיו?
נאמר פרק תהילים, ואז כבר נדע מה לעשות.
חבורת תרי"ג.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו.
0722-79-6666.
אם ספק הגז שלכם הוא חפר שסידר לכם מחיר טוב אבל אין לו רישיון להספקת גז, זה בדיוק כמו להכניס הביתה פצצה מתקתקת ולסכן את הילדים, את השכנים ואת כל הסביבה. גז ביתי רוכשים אך ורק מספק מורשה המחויב לעמוד בכללי הבטיחות שנקבעו. טיפול בצנרת הגז ומערכות הגז עושים רק עם טכנאי מוסמך. בגז לא משחקים. לפרטים ייכנסו לאתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.
שבוע בטיחות בדרכים, השבוע בסימן משפחה בטוחה בדרך. כי שמירה על כלי הבטיחות בדרכים היא שמירה על המשפחה שלנו.
חדשות כל חי, השעה 11:00.